היום נלמד קצת במעלת שבת קודש וההכנה לשבת שמתחילה כבר מערב שבת. שכל הגאולה העתידה רבותיי תלויה בשבת. לכן הכל המפתח זה שבת. אמרו המפרשים, ואדם רוצה לדעת איך יראה הגן עדן שלו, יראה איך נראה השבת שלו כאן. איך הוא מעביר את השבת? הוא מעביר את השבת בקדושה, בתארה, ביישוב דעת, בשבת נפש, בתורה, במצוות, מעשים טובים, אז הגן עדן שלו טוב. אבל חס ושלום, אחד שמעביר את השבת, השם יצילנו בכל מיני דברים אחרים, סימן שהגן עדן שלו לא. עכשיו, השבת תלויה בערב שבת. אדם חייב להתכונן בערב שבת, להכין את עצמו כמו שצריך. גאון חידה כותב על הפסוק, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו. והכינו, הוא אומר, אדם צריך להתכונן במחשבות קדושות וטהורות לקראת יום השבת, החל מיום שישי. שכן ידוע, למדנו פעם, שהימי השבוע מתחלקים לפי מחשבה, דיבור ומעשה, ראשון, שני, שלישי, ואחר כך רביעי, חמישי, שישי, שישה ימים. ראשון זה מחשבה, שני דיבור, שלישי מעשה, זה של שבת שעברה. אחר כך יש לנו רביעי, חמישי, שישי, עכשיו זה בהפך. רביעי זה מעשה, חמישי זה דיבור, ושישי זה מחשבה. שישי מעלתו גדולה מאוד. לכן אדם צריך להיזהר ביום שישי לחשוב מחשבות קדושות. ביום שישי כולו תדעו שהוא נתקן לנו בכפרה לעוונותינו. שכן, היום הראשון בעולם שהיה של תשובה וכפרה זה יום השישי. ראש השנה כולו, מאיפה למדנו ראש השנה? בריאת אדם הראשון. זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. זה יום א' בתשרי, היה בראש השנה בבריאת עולם. באותו יום נברא אדם הראשון, אותו יום אמר הקדוש ברוך הוא נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. באותו יום ציווה אותו על עץ הדעת, ובאותו יום חטא ואכל מעץ הדעת וקלקל, ובאותו יום בערב לפני כניסת שבת עשה וידוי ועשה תשובה, והקדוש ברוך הוא קיבל אותו ואמר מזמור שיר ליום השבת. זה המזמור הזה, שירה ראשונה בעולם נאמרה על ידי אדם הראשון. אז אם כן, זה היום הזה הוא יום של תשובה ומעשים טובים. וכל היגיעה שאדם יגיע ביום שישי, אם על ידי תורה ומצוות ואם על ידי הכנות לשבת, יש בזה כפרת עוונות. רבנו הרי אמר, לכן הזהירו מאוד מאוד שכל אחד ואחד מישראל, אין אדם שהוא פטור, אפילו אדם גדול בתורה ככותב הרמב״ם, ואפילו גדול הדור, חייב להכין משהו ביום שישי, להתכונן, להכין את עצמו לשבת. רבנו הרי אומר שאם אדם מזיע, זוכה והוא מזיע, אז כל טיפת זיעה זה כפרה על העוונות. כמה מעלה גדולה יש לזיעה הזאת, שאדם מזיע ביום שישי לכבוד שבת. לכן תראה שבזה יחמיר מאוד הרמב״ם, יש שתי מצוות שהוא דיבר שאדם בעצמו צריך להכין אותם. דווקא בשתי מצוות, מעניין. האחת, זה יש לנו במצוות סוכה, הרמב״ם כותב שאדם צריך להיזהר להכין בעצמו את הסוכה, זאת אומרת, כי כתוב בסוכות ישבו שבעה כמים, הכל שאדם יוצא ידי חובה שבא ויושב בסוכה, אבל ההכנה של הסוכה צריכה להיות מצד האדם עצמו. והדבר השני, הכנה לשבת. הכנה לשבת, שלנו סוגיה מפורסמת במסכת שבת בדף קוף יוטט, סוגיה מפורסמת מאוד שמרן בשולחן ערוך העתיק אותה כמעט בלשונה, בשולחן ערוך הביא אותה. שם הגמרא אומרת בהתחלה על קבלת שבת, אז רבי חנינה הבא מתעטף וכאה במעלה דשבתה, הכוונה היה לובש בגדים מיוחדים לכבוד שבת ביום שישי, והיה אומר בואו ונצא לקראת שבת מלכתה. זה היה רבי חנינה. אחרי כן הביאה הגמרא על רבי ינאי, אבל אבי שמנה ואמר, וכאה ואמר, בפניה למעלה שבתה, הכוונה לפנות ערב, בערב שבת, לא מחכה שיהיה צאת כוכבים, שעוד השמש נמצאת ברקיע, בזריזות. רבי ינאי היה מתעטף בבגדי שבת ואומר, בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה שבת מלכתה. ידוע שאדם מקבל אז את הנפש, מדרגת הנפש. מיד אחרי זה הגמרא ממשיכה ואומרת על כל מיני תנאים ואמוראים, רשימה של תנאים ואמוראים שהיו מכינים בעצמם צורכי שבת. רב ספרה מחריר קרשה שאומר הראש של הבהמה זה היה התפקיד שלו. בני הבית היו יודעים, פעם נשים היו בעצמם יודעות ואחרי השחיטה לפשוט את העור ולנקר מהחלב, זה מלאכה מאוד קשה, אומנות גדולה, צריך לדעת איזה חלק לנקר, מה להוציא, איך להוציא. אבל את הראש, הוא היה חורך את הראש, לוקח אש, מוציא את כל השיער מהראש ויודע לפתוח אותו, איך למלוח אותו, צריך לשבור את הגולגולת ולמלוח שהמלח ייכנס לתוך המוח ויוציא את הדם שיש שם, מנקה אותו טוב, ואחר כך הולך ומבשל אותו לשבת. זה היה עבודה של רב ספרה. אחר כך מובא על עוד רשימה של תנאים. המפרשים אמרו, מה לא לספר לי, כל חכם היה עושה איזה משהו. כן, זה רב ספרה היה מחריך ישה, רבה היה מלאך שיבוטה, לוקח דג גדול שמו שיבוטה, והיה מולח אותו. מה רוצה ללמד אותנו בזה? היה להם סודות בדברים האלה. ספרה מחריך ישה רוצה לרמוז שהאדם הוא הראש של הבית. אבי המשפחה הוא הראש. והכל הולך אחר הראש. שאם הראש בסדר, הגוף בסדר. אם ראש המשפחה הוא ירא שמיים, אז המשפחה כולה יכולה ללכת לכיוון טוב. כמו ספינה שהרב חובל שלה הוא נורמלי, מיושב בדעתו, אז אתה יכול להיות סמוך ובטוח שתגיע לחוף מבטחים. אבל אם הרב חובל הוא שיקור, מי יודע לאן יוביל את הספינה הזאת. אם היא תגיע בכלל לאיזה מקום, לאיזה כתורת. זה הספרה היה רוצה לרמוז. שאתה גדול הבית, שים לב על מה שאתה עושה. ולמה בערב שבת? שכן שבת זה הראש לכל ימות השבוע. אם השבת הולכת כמו שצריך, כי להתחיל עם כל הימים אי אפשר, וסופרה מי אפשר, אז הוא יתחיל עם שבת. אם שבת עוברת בדברי תורה, ושבת עוברת בשלום, שבת עוברת כמו שצריך, אז כל הימים אחר כך ממנה הם הולכים בסדר. לכן רב ספרה שהוא ראש המשפחה היה מטפל בראש. לא אומרים, יש פתגם שהדג מאיפה מסריח, לא עלינו. מהראש, אם הראש טוב הכל בסדר. רב המנח שיבוטה זה דג ששמו שיבוטה, בשרו טעים מאוד. ולמה היה מולח אותו? אומרים המפרשים שכן ידוע הדגים הם רבים מאוד. למדנו פעם שמשריצה הדגה 8,000 בבת אחת, בפעם אחת. אז הדגים הם רבים מאוד. ולמה זה? רבנו אריה אומר שהכי הרבה נשמות יש בדגים. לכן יש מצווה לאכול בשבת דגים, שאדם על ידי האוכל שלו מתקן. אז אם זה בימי החול, מי יודע אם הוא למד היום תורה, מי יודע אם מגיע לו בכלל לאכול. אז אם הוא אוכל, הוא לא מתקן את הנשמות, אלא הוא מקלקל אותם, מוריד אותם. אבל כשהוא, לכן כתוב עם הארץ אסור לו לאכול בשר. בבהמה יש שם מגולגלים נשמות. בדגים פי כמה וכמה. הם הכי הרבה. אז לכן רבה והמלאך שיבוטה היה לוקח את הדג הזה, מכין אותו לשבת, שתדע, זה יש בשבת זה עבודה. אדם עובד, מתקן, גם האכילה היא עבודה. רבה משיכה ואומרת, רבי אבהו היה מקורב למלכות. היה לו כיסא מיוחד מאוד של כבוד, כיסא של שן, שן פיל, היו עושים כיסא משנהב. היה עושה כיסא, ויושב עליו, ומשם היה נופח באש. זאת אומרת, הוא עושה את מלאכות שבת עם בגדים יפים, עם יופי, עם כבוד, עם הדר, היה מתכבד בזה. לא מתבייש, אלא הוא עובד לשם שמיים, בשמחה, ברצון, בהתנדבות, עם חשק. היה והיה נופח את האש. זה היה רבי אבהו. רב ענן, כלומר זה היה רב ענן, היה לובש חלוק מיוחד, ומתחיל לבוש לעבוד את העבודה שלו. זאת אומרת, היה גם עושה בהכנה, שזה לא עבודה בהזדמן, אם יצא לו לעבוד עובד, אלא הוא בעצמו היה לובש חלוק מיוחד. חן מובן אחר כך רב חסדה, היה חותך את הטרד, היה את הירקות, לוקח וחותך אותם. חן אמרו, כל זה רמזים, ידוע שיש דומם, יש צומח, יש חי, יש מדבר, אז כל חכם היה רוצה לתקן איזה חלק, איזה עולם, איזה דבר. שבת זה תיקון של כל העולם כולו. רבה ורב יוסף היו מבקעים עצים, דרך העצים כבדים מאוד, מביאים מהיער, שצריך להדליק אותם, העץ הזה לא ידלק, צריך לחתוך אותו לשבבים דקים, כדי שהאש תוחז בהם. היו יושבים ומבקרים את העצים. מה הרמז פה? אלא ידוע שהנחש הרשע הזה שהחטיא את אדם הראשון, מתי היה המעשה איתו? ביום שישי. כל המעשה של עץ הדעת, כמו שאמרנו, הוא מתגבר כל שבוע ביום שישי. לכן תראו במשנה, באבות, כתוב שם 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. שם מובא מטה, פי האתון, פי הארץ, הבאר. בסוף כתוב, ויש אומרים, אף המזיקים, השדים נבראו בערב שבת. הזוהר אומר שהקדוש ברוך הוא, אחרי שברא את האדם, ברא אותו גוף וברא אותו נשמה. שניים, אב עברה, אלוהים את האדם בצלמו, צלם אלוהים ברא אותו. אז בהתחלה ברא אותו גוף, ויפח באפיו נשמת חיים. אומר הזוהר, אחרי זה, הקדוש ברוך הוא התחיל להתעסק בבריאת השדים. ועד שהיה מתעסק בהם, נכנסה שבת, ואז נבראו עם רוח בלי גוף. שלא מפרשים מה אצל הקדוש ברוך הוא יש הספיק לא הספיק, בבן אדם שייך להגיד, הוא מתכנן מראש לפי הזמן מה שהספיק עשה, מה שלא הספיק לא עשה. הקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא לבדו, מי אומר לו מה תעשה, הוא יאמר לו מה תפעל, והזמן זה בידו. מה שייך להגיד שהוא התחיל לברוא את השדים ולא הספיק, אלא הכוונה היא נראה לרמוז שכשלפני שנברא האדם הראשון, לפני שחטא, השדים לא היו בעולם, לא היה צורך למזיקים. אחרי שחטא, אז נהיה צורך לעשות מלאכי חבלה ושדים ומזיקים ורוחות רעות, כדי שאלה יענישו את האדם מתי שהוא צריך עונש. אז אחרי שחטא האדם הראשון, מתי זה היה? בדיוק ערב שבת. אז הקדוש ברוך הוא היה צריך לברוא את המזיקים. כמה שברא את המזיקים, הכוונה עשה הקדוש ברוך הוא שלא יהיה להם גוף. אם היה להם גוף, הגמרא אומרת, האנשים לא יכולים לחיות מהפחד שהיינו רואים אותם. אז מרוב הפחד, שום בריאה לא הייתה יכולה לעמוד בפניהם. אז בכוונה עשה הקדוש ברוך הוא שברא אותם סמוך לכניסת שבת, סמוך לשקיעת החמה. והם הוא התעסק בבריאת הרוח שלהם בלבד, עד שגמר לברוא להם את הרוח, נכנסה שבת, ואז הם נשארו כמו שהם. זה הנס. זה בא לרמוז ששבת מבטלת מזיקים. אחרי אנחנו אומרים התפילה בערבית, תראו כל הערב, שכיבנו אבינו לשלום ועמידנו, ואחר כך אומרים, ואסר מעלינו השטן, מפנינו מאחרינו, ואסר מעלינו מכת אויב, דבר חרב, חולי צרה, רעה רעה ויגון, משחית מגפה, שבור ואסר השטן. בשבת לא אומרים כך, אלא מיד אחרי זה, ופרוס עלינו ועל ירושלים, ירח סוכת רחמים בשלום. למה זה? זוהר הקדוש אומר, בשבת הם לא יכולים להזיק, אז לא צריך לבקש, ואסר מעלינו מכת אויב דבר חרב, אלא יש סוכת שלום שהיא יורדת מלמעלה, פורסת כנפיה עלינו, ואנחנו מוגנים. אז זה פירושו ששבת, איך שנכנס שבת, מיד המזיקים אין להם גוף. ומאז אין להם גוף. כמו שמובא בגמרא, רבי חנינא בן דוסא, פעם היה הולך בדרך, בלילה, והנה ראה את אגרת בת מחלת, זאת מובאת בתורה, מהמשפחה של עשיו, מהמפלגה שלו. והנה ראתה אותו את רבי חנינא בן דוסא, אמרה לו, מי אתה? אתה חנינא בן דוסא? אלא דמכריזי עלק ברקיעה, היזהרו בחנינא בני ובתורתו. כל יום יש בת קול צועקת, היזהרו בחנינא בני ובתורתו. הייתי עושה אותך כועד אדמה, שאומר לנו, צנצנת אחת של דם הייתי עושה ממך. אז אמר לה, בסדר, אני כל כך חשוב שאני נחשב ברקיע כאדם חשוב ומכריזים עליי, גוזרני עלייך שלא תעבורי ביישוב כלל, אין לך רשות להיראות במקום של יישוב. אמרה לו, בכל זאת אני צריכה, העולם צריך אותה, אז נתן לה לדבר רביעיות לדבר שבתות. זה שרשי אמר, ונתתי העשה בשדך לבנתך, ואכלתה וסבנתים את ארציכם בעיתו יורה ומרכוש. הגשם של ברכה, מתי זה טוב? ליל רביעי וליל שבת, שאנשים נמצאים בבתים. אז אם כן, ראינו שהשדים אוי ואבוי היה, אם היינו רואים אותם, אף בריאה לא הייתה יכולה לעמוד לפניהם. זה עשה הקדוש ברוך הוא שהגביל אותם. לכן רבה ורב יוסף היו מבקעים עצים. הכוונה עצים זה העץ של הנחש, עץ הדעת, שהוא האכיל את אדם הראשון. היו מבקעים על ידי ההכנה של ביקוע העץ, היו מכוונים להכניע את היצר הזה, יצר הרע, שהוא העץ הזה, היו צריכים להכניע אותו. ועוד רב פפא, כתוב היה, מכין את הנרות. מכאן למדנו שכל גבר בבית, ככותב גם רבי נשחי בשם רבנו הארי, על פי שמצוות הדלקת נרות בשבת היא מיוחדת לאישה, אבל האיש עליו להכין את המנורה, עליו להכין, אם עושים שמן אז שיכין את הפתילות ויכין את כל מה שצריך, זה התפקיד שלו להכין. יש סוד בדבר, ורמדנו הרמז הוא פה מהגמרא, רב נחמן, רב פפס, ההיה מכין את הנרות, מכין את הפתילה ואת הנרות, מהבהב את הפתילה, כדי שכשהאישה תבוא להדליק מיד האש תוחז בה, לא יצטרך לחכות. לפעמים זו פתילה חדשה אז לוקח זמן, בפרט אם היא עבה אז האש לא נתפסת. הוא היה מכין את זה מראש. למה? מה הרמז? ידוע שנשמת האדם היא נר, שנאמר כי נר השם נשמת אדם חופש כל חדרי בטן. הגוף של האדם, אומרים המפרשים, זה הכלי של הנר. הנר יש לו כלי, מנורה, זה גוף האדם. אחר כך הנפש שלו זה הפתילה, הנפש. רוחו של האדם זה השמן, תורה שהוא לומד זה השמן. ומה נשאר אחר כך? הנשמה זה האור, כי נר מצווה ותורה אור. כוונה, האדם צריך להכין את עצמו בערב שבת שגופו יהיה טהור, על זה שיתרחץ, יתבול, יבזוז ציפורניים, צריך להסתפר, יסתפר, ואחרי זה לובש את הבגדים שלו היקרים, מטהר את נפשו, מוציא את המידות הרעות, עושה תשובה שלמה, אחר כך רוחו עוסק בתורה, לומד תורה, ואחר כך נשמה. עסוק בתורה צריך ביום שישי. רבנו הארי כתוב עליו שביום שישי בצהריים כבר היו מכינים צורכי שבת, כמו שידוע, ככה תראה הדורות הקודמים, ככה היו. יום שישי מהבוקר, ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. מהשמורת הבוקר הנשים היו כבר קמות, בשעה 10, 9 כבר הכל מוכן, הכל עומד על האש, הכל הציליות, הגחנים, הכל כמו שצריך. צהריים כבר השולחן ערוך, האיש כבר חוזר מהמקווה, יושבים לומדים תורה מהצהריים עד כניסת שבת, עד התפילה. הבן הארי היה לוקח לתלמידים שלו כל יום שישי מהחצות היום, היו יוצאים בצפת, לוקח אותם חוץ לעיר, יושבים לומדים תורה עד הלילה, עד הלילה. מעשה ידוע, כתוב שפעם היה יוצא איפה בית החיים של צפת, מולו יש הר, היה עוצם את עיניו. שאלו אותו תלמידיו, למה אתה עוצם את העיניים? אמר להם שבחצות היום ביום שישי ידוע נשמות המתים עולות לגן עדן, והם לא נמצאים על הקברות. ובכן, זה טעות, יש הרבה הולכים לבית החיים או לקבר בחצות היום של יום שישי, ויש טיפשים אומרים יש סגולה גם כן להיות דווקא על החצות, וזה הכל נגד מה שכתוב. שעה לפני חצות היום כבר הרשמות עולות למעלה, כך מובא בספר הזוהר. והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפני, אמר אדוני. שואל הזוהר, אז האם גן עדן ריק? אם גן עדן הם עולים מפה, גן עדן נמצא פה בעולם הזה, ועולים למעלה. הם עולים אצל הקדוש ברוך הוא, לישיבה של מעלה, אז גן עדן נמצא ריק, אומר לו. הנשמות של המתים עולים, ונשמות של החיים יורדים. איזה חיים? אז הוא אומר, נשמות שלנו של שבת. הנשמות שלנו של שבת, נשמות יתרות, כבר שעה לפני חצות יורדות מלמעלה. כל אחד, איזה נשמה מגיע לו בשבת, רושמים לו צ'ק. הנשמה הזאת יושבת בגן עדן, ממתינה, נו, עצלן, מתי תקום, מתי תתלבש, מתי תלך לבית הכנסת, ומתי תועיל בטובך נעמוד ולומר, בואי קלנה, בואי קלנה, שבת מלכתה. אז אם כן, הנשמות עולות ואלה יורדות. אז היה אומר להם רבנו הארי שקבורים שמה כפליים מיוצאי מצרים, 1,200,000 איש בזמנו, לפני 500 שנה היו קבורים שם. והם שהם עולים, אז הם היו מבקשים ממנו שיתפלל עליהם שיהיה להם חלק טוב בגן עדן. אז כל אחד רוצה ברכה, מה הוא יתחיל לברך? יכול אפשר לברך 10 אנשים, 100 אנשים, אולי 1,000, אבל 1,200,000 איך אפשר? היה עוצם את עיניו. כתוב שם שרשמה רבי משה אלשיך, משה אלשיך היה מגדולי הרבנים באותו דור, רבו של רבי חיים ויטל, הוא היה בפשט, שמע את הדבר הזה, רצה לה להצטרף לחבורה שלומדים תורה עם רבנו הארי. היו לו 10 תלמידים לרבנו הארי, כמו רבי יונתן סגיס. רבי אברהם הלוי היו, רבי אברהם גלנטי, רבי חיים ויטל, כל אלה תלמידיו של רבנו אריה המוסמכים. אז רצה רבי משה אלשיך להצטרף איתם גם. אז רבנו אריה אמר לו, לא, אתה לא תלמד איתנו. למה? אמר לו, אתה לא באת ללמוד קבלה, כבר היית בדור שעבר, בגלגול שעבר היית גדול בתורה ולמדת תורת הקבלה, אתה באת ללמוד דרש. ואמר לו, הדורות האחרונים יצטרכו לך מאוד, יעיינו בספרים שלך, ימצאו הרבה תירוצים לקושיות שיש בתורה. או רבי משה אלשיך לא קיבל את דבריו של רבנו אריה, חשב שהוא דוחה אותו בדברים. אמר לו, לא, אני יודע, אתה דוחה אותי בדברים, אני אתחיל להפציר בו, אני רוצה שתלמד אותי. אמר לו רבנו אריה, טוב, אתה לא מאמין לי, בסדר, זה לך האות, יותר לא נתווכח. אתה ביום שישי בצהריים, שעה 12, תחכה לנו שם בסיבוב בקצה העיר, על יד האבן הזאת, פלונית אלמונית, שם איזה סלע. תשב שם, אנחנו נבוא, אם נפגשת אותנו, תבוא איתנו, נלך ללמוד בשדה, ללמד תורה עד הלילה. אם פגשת אותנו והכל היה בסדר, סימן שאני סתם צחקתי עליך, דחיתי אותך בדברים. ואם אתה הפעם לא תלמד איתנו, תחכה, או מאיזה סיבה שהיא, יותר אל תפציר בי. אמר לו, בסדר. הלך רבי משה אלשיך, הוא הקדים הפעם שעתיים לפני חצות, הגיע לשם וישב שם על הסלע איפה שקבעו פגישה. עבר רבנו אריה, זה היה עליו נפלה עליו תרדמה, מסכן וישן כל הלילה, נרדם. עברו התלמידים, מקיצים אותו, לא מתעורר, עייף מאוד היה. הלכו, ישבו שם בשדה, למדו תורה, גמרו, פללו מנחה, עשו קבלת שבת, חזרו, רואים את רבי משה אלשיך עדיין ישן. אמר להם רבנו אריה, תעירו אותו מהר, שלא יבוא עוד מעט זאבים יבואו, שלא יהיה חס ושלום יפגעו בו. תעירו אותו, אמר לו, ראית? אתה נרדם, תפלה עליך תרדמה, אתה לא באת לעולם ללמוד איתי קבלה. בואו עכשיו בית הכנסת, יותר לא תפציר, וככה היה. זה רבי משה אלשיך, אמר עליו רבנו אריה, נשמת רבי חוצפית התורגמן היה. רבי חוצפית התורגמן היה מתורגמני דה רבן שמעון בן גמליאל, הוא היה מעשרה הרוגי מלכות, והוא היה מתורגמן גדול. ועליו אמר, הרי ידוע שכל עשרה הרוגי מלכות, כך מביא רבי מנחם עזריה מפנו, נהרגו על קידוש השם לכפר על עשרה השבטים, כל אחד מהם נכנסה בו נשמה של אחד מעשרת השבטים, ולכן הם עשרה כנגד העשרה. הם היו תשעה, אבל יוסף הצדיק גם ביתם, כיוון שהוא גרם שהביא דיבתם רעה, אז הוא גרם שיסנאו אותו ודיברו עליו ומחרו אותו, כשהענישו אותם, הענישו גם אותו חוץ בכבודו. לכן הוא בא ברבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, לכן זה היה יפה תואר, זה היה יפה תואר. זה שמו אותו בבור, זה שהיה ילד גם כן שמו אותו בבור, בתעשורים, רבי ישוע בן חנניה פדה אותו. כל מה שיראה עם יוסף הצדיק יראה איתו. זה אשת פוטיפר חמדה אותו, והוא בשעת מותו בת הקסר חמדה אותו, ופשטו את עורו אחר כך. אז כל מה שיראה עם יוסף, יוסף פשטו את קוטנתו ופשטו את עורו. אז הכל היה באותו משהו בגלגול. עכשיו רבי חוצפית התורגמן זה היה נפתלי, והנפתלי כתוב, נפתלי הילה שלוחה הנותן אמרי שפר. הנותן אמרי שפר היה דרשן נפלא מאוד, שכולם היו אוהבים לבוא לשמוע את דבריו. זה נפתלי, לכן בא ברבי חוצפית התורגמן, גם הוא דרשן נפלא. ומשה אלשיך זה הגלגול השלישי כבר, וגם הוא היה דרשן נפלא מאוד. אז מה רצינו ללמוד? מעלת יום שישי, ערב שבת, חבל היום בימינו בפרט שיש כעת שעון קיץ, יום שישי ארוך. אז כמה אדם מבזבז את היום היקר הזה, יום קדוש ונורא. כל השבוע תלוי ביום הזה, השבת קודש תלויה בהכנות שאדם עושה ביום שישי. כמה שעות אפשר לשבת ללמוד ביום שישי? בלי סוף. זה היה דורות הקודמים, יום שישי מהצהריים קודש ללימוד תורה עד כניסת שבת. וכך זה גם סגולה שלא היו מחלוקות, למה ידוע כל המחלוקות והקטטות איפה באות? יום שישי. תראה כל התאונות והמקרים הלא טובים והתקלות וכלכולי, תראה קצר חשמלי תמיד מתי יש? יום שישי אחר הצהריים. כל השבוע אין, הכל בסדר, יצררה הוא נותן שיהיה חשמל, יהיה הכל זרימת מים בסדר, הכל הקווים עובדים כמו שצריך. התקלות והבלגן מתי הוא עושה? יום שישי לפני כניסת שבת, להפריע. אז אדם שיש בו דעה יודע איך להכין את עצמו להיזהר בדבר הזה. עכשיו עוד כתוב, יזהר, הרמב״ם אומר, שלא יאמר, זה לא כבוד לעבוד ביום שישי לשבת, אומר לא, אלא ילמד מאותם חכמים, ששמם חסידים, למה חסידים שמם חסידים? על שם מה זה חסיד? תראו שהמילה חסד זה בושה. מאיפה זה יצא? תראה בתורה כתוב בפרשת קדושים, בפרשת אחרי מות, ואיש אשר ייקח את אחותו בת אביו ובת אמו וכו', חסד הוא. מה זה חסד? ראשי מסביר, חסד זה בושה. כשאדם חס ושלום חוטא באיזה חטא, פרט של עריות, אז זה בושה. כמו יחסדך שומע, הנביא אומר יחסדך שומע, מי שישמע יתבייש. ואיך אמר דוד המלך? במצוות שאני עושה אני לא מתבייש. מדוד למדנו שכשהוא חרקר בכל עוז מול ארון הברית, מיכל בת שאול הסתכלה עליו וצחקה, מה אמרה? הוא קלותי עוד מזאת. זאת אומרת, בשביל עבודת השם כדאי לאדם להתבייש. ואדם זה לכן שמו חסיד. מה זה חסיד? הוא לא מתבייש בשביל עבודת השם. צריך לעשות איזה דבר, אז הוא יעשה. אם התורה צפתה או רבותינו תקנו, הוא יעשה, ואף על פי שהדבר הזה כאילו לכאורה זה בושה. אז אין בושה ללכת לעבוד, היו עובדים לכבוד שבת או נושאים כל מיני כלים, כל מיני דברים, זה אין בזה בושה. לא אמרו עד רבה שאדם מתבייש בשביל תורה, זוכה אחר כך הקדוש הוא נותן לו כבוד כפל כפליים. כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. פה למדנו יהושע בן נון, מורה אומרת על יהושע בן נון, נער משרת לא ימיש מתוך האוהל, זה היה יהושע. כשיהושע בן נון נבחר אחר כך ונעשה אחר כך משרת משה, והוא נעשה המנהיג של ישראל, התפלאו כולם, הוא היה אחרון ברשימה של המועמדים. היה לפניו, חשבו על אלעזר ואיתמר, חשבו אולי הבנים של משה, חשבו אולי על מי 70 זקנים, יש ביניהם 70 סנהדרין, לא חסר מי, יש אלדד ומדד, יש נחשון בן עמינדב, יש בלי סוף גדולים שהיו מתאימים להיות במקומו של משה רבנו. שם ראו יהושע שהוא היה משרת משה, נער ימיש מתוך האוהל, מה היה עושה? היה מכין הספרים, היה מכבד ומרבץ, מטטה שם את המקום חוץ מכבודו, ומכין, הוא היה תלמיד חכם. אז מה היו אומרים? פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. מה פירוש אוי לה לאותה בושה? המשך לא מובן. טוב, פני משה כפני חמה מובן, שהיה מסע מסווה על פניו. יהושע כבר היה מאיר כמו ירח, לא כמו שמש. אבל מה ההמשך? אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. אמרו המפרשים, אוי לה לאותה בושה, הם אומרים על עצמם, הזקנים. מה היו אומרים? אתם יודעים למה יהושע זכה? שהוא נבחר להיות במקום משה, ממלא מקומו של משה, בגלל הבושה שלנו. הוא לא התבייש לעשות מה שהוא עשה. אנחנו התביישנו לעשות מה שהוא היה עושה. הוא היה אוסף את הספרים. הוא היה מסדר את הספסלים, הוא היה מטטה את הרצפה, הוא היה מנקה מהאבק, הוא היה עושה כל מיני דברים כאלה. אז הוא לא התבייש, אבל אנחנו התביישנו, אוי לה לאותה בושה שהתביישנו. זאת אומרת, על הבושה שהיה לנו בהתחלה. כי אם לא היינו מתביישים והיינו עושים מה שהוא היה עושה, אנחנו היינו זוכים במקומו. כן, מכאן אדם הזה, הראשי אומר על רבו רבי יעקב בן יקר, שאיך זכה לכל הגדולה הזאת, בתורה וזכה שהיה לו בנים גדולים בתורה, שהיה מכבד ומנקה את בית הכנסת, רבי יעקב בן יקר, זה רבו של ראשי. ושהיה מגיע את ארון הקודש, לא היה נותן לנקות לאף אחד, רק הוא בעצמו. היום אני לא יודע אם יש מישהו מנקה את ארון הקודש, אבל הכל זה הדבר הראשון צריך לנקות, ספרי התורה, התיקים שלהם, הרימונים, שיהיו מצוחצחים, יהיו מהירים. עכשיו כשהיה מנקה את הספרי תורה, לא היה לוקח מברשת או סמרטוט, אלא עם זקנו, בזקן שלו, היה מנקה את הספר תורה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה ככה שומר על התורה שלי ומכבד אותה, אתה תאיר בתורה, פניך יאירו בתורה, וככה היה זכן, נהיה גדול בתורה. זה ראשי אומר על רבו, רבי יעקב בן יקר. וכאן אדם ילמד שכשאדם מכבד דבר של קודש, מכבדה יכבד, ובוזה יקל. אז על הדרבה, אדם מגיע שבת, לא יגיד שזה דבר של מצווה, זה לא כבוד שאני אלך אקנה פיתות, לא כבוד שאני אלך אביא בשר, לא כבוד שאני אלך אקנה תפוחי האדמה ובצלים, לא, הוא בעצמו ילך. אפילו יש לו כמה משרתים, אפילו יש לו כמה עבדים, אפילו שהוא לא אדם מכובד, לא, לא, לא. זה אמרו, מאיפה רמז? אדם שמבזה את עצמו בשביל עבודת השם, הקדוש ברוך הוא מציל אותו מגזרות קשות, שנאמר לדוד בשנותו יתעמו לפני אבי מלך ויגרשהו וילך. אמרו כך, בשנותו יתעמו, מה זה תעמו? את המנהג שלו, אדם משנה מנהגו, הוא לא כבודו שהוא ירים סלים, לא כבודו שיחזיק מטאטא ביד, לא כבודו שיקח איזה סמרטוט ינקה את החלון, אבל לא, הוא אומר בשנותו יתעמו לפני אבי מלך. אבי מלך, אבי זה הקדוש ברוך הוא, רמז לקדוש ברוך הוא, אבי מלך, האבא שלנו, אבינו מלכנו, כמו שאנחנו אומרים, משנותו את טעמו, משנה את מנהגיו לפני אבי מלך, אז הקדוש ברוך הוא ויגרשהו וילך את היצר הרע, את השטן שבא להפריע לך, הקדוש ברוך הוא דוחה אותו, מגרש אותו מלפניך. זה המעלה של מי שמוסר נפשו בשביל דבר שהוא לכבוד הקדוש ברוך הוא. כן, כתוב, זה מונע גזרות קשות מעל האדם. עכשיו עוד דבר, למדנו גם הוצאות של שבת. אדם, נכון שאסור לו להיות פזרן יותר מדי מצד אחד, אבל מצד שני לא יהיה קמצן, אלא יוציא לכבוד שבת. גם חג, ידוע בחגים צריך הרבה להוציא הרבה הוצאות, פרט חג הפסח. שאדם יוציא מיטב כספו על החג הזה, בפרט על הלילה הראשונה. כל הכלים הכי נעים, הבגדים הכי מפוארים, המפה הכי מפוארת שיש, הכי יקרה בעולם, יקנה וישים על השולחן שלו. זה ליל הסדר, זה ממש הגן עדן של האדם עלי אדמות. עכשיו שבת אותו דבר, השנה זה גם ליל הסדר, גם שבת, ליל שבת. כמה צריך להוציא? ודרשו, כל מה שיוציא האדם יקבל כפול. הוצאת 100, לא תקבל 100 חזרה, חזרה תקבל 200. איפה ראינו? אומר רבי חיים פלאצ'י, מועד. מועד יש מם, אחר כך וו עין דלת. מם זה 40. אם הוצאת 40 מם, הקדוש ברוך הוא יחזיר ועד. ועד, וו 6, עין 70, דלת 4. 80. הוצאת 40, תקבל ועד. אותו הדבר כתוב בשבת. משנה בשבת, יציאות השבת, שתיים שהם 4. כך מתחילות המשניות של שבת. אומר, הוצאות של שבת, על כל שתיים תקבל 4. שיהיה לשם שמה, זה אמר הקדוש ברוך הוא, לבו עליי ואני פורע. דרש הרב בעל דבר בעיתו, הרב כל ססון, היה בן דורו של הרב חידה. כותב, השליך על השם יהבך. זה הרמז של הימים שהאדם צריך להוציא הוצאות. יהבך, יוד, ה, בית, חף. אומר יוד, זה נקרא שבת. למה? אות. שבת נקראת אות. כי אות היא ביני וביניכם. ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם. הוא לא אמר איזה אות. איזה אות הכי קטנה יש לנו מכל האותיות? זה אותיות. שכן, כל האותיות, אם אתה בא לכתוב איזה אות שתכתוב, אתה חייב להתחיל ביוד. ומסיים גם ביוד. אתה כותב א', איך תכתוב א'? תחיל... התחלה, הפסיק הראשון זה כבר יוד, סיימת אותו גם כן יוד. אתה כותב בית, אז אתה לא יכול לכתוב בחלקיק שנייה, לוקח לך קצת זמן לצייר את הבית, ההתחלה שלו זה יוד, ובסיומת גם כן יוד. לכן שם הוויה מתחיל באות יוד, לרמוז שהכל ממנו. אנט מסובב כל עלמין וממלא כל עלמין, אני ראשון ואני אחרון. השבת נקראת יוד, היא אות יוד. אז זה היוד של יהבך, זה שבת. אחר כך יבוא ה. ה מספרו 5. יש לנו 5 ימים טובים בשנה. איך? יש לנו פסח, ראש השנה נחשב כיום אחד. אחר כך סוכות, יום אחד, 2. שמחת תורה, 3. אחר כך יש לך פסח ושבועות. פסח גם נחשב כאחד, שבועות הם 5 ימים טובים. אז זה ה, 5 ימים טובים. אחרי זה יהיה הווכה, יוד, ה. אחר כך חף, בית חף. בית, בית מדרש. כל ההוצאות של תלמוד תורה שאדם מוציא, או הוצאות על בית מדרש, או החזקה שמחזיק ישיבות ותלמודי תורה, זה לא על חשבונך, זה על חשבון הקדוש ברוך הוא. זה בית, בית מדרש. נשאר עוד חף, חף ראש חודש. למה חף ראש חודש? חף זה צורת ירח, סהר. עכשיו בואו רגע נסער, באיזה יום יש לנו שהוא מרמז לנו על הירח? זה ראש חודש. הרי גאה וחה, אז אני חוזר, יוד זה שבת, ואיזה חמישה ימים טובים, בית זה בית מדרש, וחף צורת ירח, זה ראש חודש. לרמוז שהימים האלה, כל מה שאדם מוציא הוצאות, זה מחוץ לתקציב. זה יש תוספת מיוחדת, הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן לו לאדם. לפי מה שייתן, כך ייתנו לו. כותב הרב אליעזר פאפו בפלא יועץ, שהדברים האלה זה דומה למשפך. משפך, כשאתה בא לשפוך לתוך המשפך, אתה רואה, אם הפה שלו צער, אתה שופך לאט, למה שלא יש לגלוש החוצה. אבל אם המשפך הזה, הפה שלו רחב, משופכים הרבה. ככה גם אתה, אם אתה נותן של דברים כאלה, אתה מוציא הוצאות, הקדוש ברוך הוא פותח גם מלמעלה. אבל אם אדם מקמץ בהוצאות, אז ככה מקמצים. ולכן גם יום שישי זה אחד הימים המסוגלים לצדקה. דרשו רבותינו, ובצלמנו עשה אדם, בצלמנו כדמותנו. זוהר אומר, בצלמנו כדמותנו, מה אני נותן צדקה עם הבריות? הרי כל העולם הזה זה שלו. הוא הקדוש ברוך הוא מחלקל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים. כמה חסדים עושה עם הבריות? אנחנו צריכים ללמוד ממנו, שכמו שהוא חונן דלים, גם אנחנו נהיה חונן דלים. הוא זה, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, והכינו את אשר יביאו, סופי תיבות, והכינו וב את תף אשר רש יביאו וב ותרו, שאדם יוותר משלו בשביל אחרים. לכן זה יום שישי, וגם צדקה מצילה ממוות. וביום שישי אז נזכר חטא אדם הראשון, שאז זה גרם מוות לעולם. כשאדם נותן צדקה ביום שישי, ניצול ממוות. לכן זו התקנה שהאישה, לפני שהיא מדליקה נרות, טוב שתפריש צדקה. רבינו יוסף חיים כותב, גם כשהיא מפרישה חלה, טוב שאישה תפריש חלה לפחות פעם, פעמיים בשנה, תעשה בצק, ואז תעשה בצק שחייב בשיעור חלה, שזה היום קילו, 666, שיזכור האדם, 666, כמח, ואז תיקח את החלה ותברך, לפני הפרשת חלה, תעשה צדקה. יש מעלה בזה. אותו הדבר גם בטהרה, לפני שנטהרת, תפריש צדקה. אלה שלושה דברים, נידה, חלה, הדלקת הנר, נוהגות הנשים לפני שמקיימות את המצווה, להפריש צדקה. מעלה גדולה מאוד. למה? היא גרמה מוות בעולם, והצדקה מביאה חיים לעולם. אז על ידי הצדקה, אדם מבטל מוות מהעולם. לכן צריך להיזהר בזה. זוהר אומר, מי שנזהר ממצא צדקה, דיוקנו של אדם הראשון מאיר בו, וכל הבריות שבעולם מפחדים ממנו. שום מזיק ושום מסתין לא יכול לקטרג עליו. כך מעלה הצדקה גדול. שנאמר, והיה מעשה הצדקה שלום, צדקה כתוב מעשה. אצל אדם הראשון כתוב מעשה, שנאמר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. וכן בצדקה ראינו אצל רות, היא אומרת, שם האיש אשר עשיתי עמו בועז. ולכן הצדקה מחפרת ומסלקת מקטרגים. אין כמו הצדקה שהיא מעלה גדולה מאוד. עכשיו זה, דיברנו על צדקה. עכשיו עוד יום שישי מתחיל, רבותיי, זה לא מתחיל ביום שישי בבוקר. מתחיל ביום חמישי בערב, 24 שעות. אלה שעות קדושות וטהורות. שאדם צריך להיזהר בהם בלימוד תורה, כל רגע ורגע מהרגעים של ה-24 שעות של יום שישי. לכן דל שישי, תראו זה מעלתו גדולה מאוד. כל הספרים כתוב שהיו נוהגים בכל ערי ישראל, מיום שאנחנו נעשינו עם, שיום שישי היו עושים בלילה תיקון קרת. תיקון קרת לא חייב שיער כל הלילה, ואפילו חצי לילה גם טוב. שאדם ייקח מהלילה ויעשה שמה תורה. כי מי שעושה את זה, זוכה לאיזה מעלות רמות. למה לילה זה זמן שינה? והוא כעת מנדד שינה מעיניו, אז מצער את גופו, מחפר את עוונותיו. גם לילה זה חושך, אז העולמות גם לכאורה חשוכים. והוא מדליק אור ויושב ולומד תורה, זה מעלתו גדולה. אז כמה זה דבר גדול, שאדם עושה, הופך חושך לאור. אז זה בפרט ביום שישי, שזה תיקון, גם תיקון גדול מאוד. הזוהר אומר שתיקון הברית נפלא יש, מי שלומד תורה, אפילו פסוק אחד בליל שישי לומד. אחד המרבה, אחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אז העיקר לימוד התורה זה ליל שישי.
חמישי בלילה, זה נקרא ליל שישי. ואדם אז, כי אז החטא של האדם הראשון היה באותו יום. וגם עיקר החטא של האדם זה השם ישמור, זה שמירת הברית. שמירת הברית, התיקון שלו ביום שישי. כל ה-24 שעות של יום שישי זה על ידי זה. התיקון ברית זה על ידי תורה. לכן אדם ירבה בלימוד תורה ביום חמישי בלילה ככל האפשר. הרחידה כותב, יש לו גם כוח לחפר על כל ימות השבוע. כל מה שעשה כל השבוע עוונות, אם יבוא בליל שישי ויעשה תשובה וילמד תורה, יש איזה כוח לחפר על הכל, ובהתאם יקבל נשמה יתרה בשבת. לכן המעלה של הלימוד של ליל שישי יש לה הרבה מאוד, זה היה ראוי להחיד על זה כמה וכמה שיעורים. זה המעלה של יום שישי. עכשיו עוד דבר ביום שישי, האדם דבר ראשון שיעשה בבוקר אחרי התפילה, לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. יש איזה מעלה גדולה מאוד מאוד. הרבה טועים חושבים שזה מנהג חסידות או מנהג של בעלי בתים, ושכחו שגמרא מפורשת, חייב אדם שישלים, לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור. וכתוב שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכים לו ימיו ושנותיו. כותב ספר חסידים מעשה באחד טיפש, שאמר לרב, אני כבר זקן, זקנתי וסבתי, לא רוצה עוד לחיות. אז הוא סגולה יעשה, לא יקרא שניים מקרא ואחד תרגום. אמר לו, זה לא תלוי אם אתה רוצה לחיות, אתה לא רוצה לחיות. אתה רוצה לחיות, אז אתה קורא שניים מקרא ואחד תרגום. לא, אז לא. אמר לו, שאם לא יקרא, יענישו אותו. יענישו אותו. ולמה זה? כיוון שהפרשה רבנו הרי גילה לנו מה הסיבה שצריך לקרוא גם שניים מקרא ואחד תרגום. אז קודם כל כתוב, בגלל שהתורה, שמענו אותה שלוש פעמים. איפה שמענו אותה שלוש פעמים? אמרו רבותינו שידוע יש תורה ויש משנה תורה, אבל התורה קיבלנו אותה בסיני. אחר כך את פירושיה קיבלנו ממשה רבנו בעוד מועד. ואחר כך שוב בחומש דברים בעבר הירדן בארץ מואב, הועיל משה באר את התורה הזאת למור, נקראת משנה תורה. אז שלוש, שניים ואחד. לכן אנחנו צריכים לקרוא כנגד זה שניים מקרא ואחד תרגום. רבנו הרי אומר שכל יום שישי מתעורר מחדש חטאו של אדם הראשון, והנחש מקטרג על האדם מחדש כל יום שישי. האדם בסכנה שהוא קורא שניים מקרא ואחד תרגום, מסלק את הקליפה ואת התומעה של הנחש מעליו, ואז ראוי הוא ללבוש בגדי מלכות. לכן רבנו הרי כותב, אדם לא יטבול ביום שישי רק לכבוד שבת. מתי התפילה מועילה? רק שעה לפני חצות. היום בערך חצות זה 10:50 בצהריים, השעה לפני חצות 10:50. לפני זה לא יתבוד. אבל רבנו הרי שם אומר שאם אדם קרא שניים מקרא ואחד תרגום בבוקר, אפשר הוא כבר ב-6 בבוקר יתפלל, גמר תפילה, גמר שניים מקרא ואחד תרגום, וכבר 7 בבוקר הוא גמר. יכול ללכת ולתבול כעת לכבוד שבת. למה? כיוון שעל זה קריאת שניים מקרא ואחד תרגום פשט את בגדי החול מעל נשמתו. איזה מעלה גדולה יש בזה. ולמה זה? אומר ידוע, יש 70 כוחות של רשע בעולם. זה עור הנחש. עור, ויש עור ויש אור. ברבי מאיר בתורה שלו כתוב, ויעש השם אלוקים לאדם ולשתו קוטנות אור וילבישם. לא עור, אלא אור. אבל לכולנו יש עור, עור הנחש. ביום שישי בכניסת שבת פושטים את העור הזה מעלינו ולובשים אור. לכן אדם צריך להחליף בגדים לכבוד שבת. כל הבגדים צריך להחליף. פנימיים וחיצוניים. ואז הוא לובש אור. עכשיו העין והאלף, ההבדל ביניהם זה 70 פחות אחד. עכשיו יש 70 לשון. אבל יש ביניהם, וכולם מהתומעה. 70 שפות, כולם תמאות. רבנו הרי ביום שבת לא היה מדבר שום שפה זרה. אמא שלו אתה מדברת איתו לדינו, הוא אביו היה אשכנזי, לוריה, משפחת לוריה, ואימו הייתה ספרדיה. מדברים ספניול, היה פה בארץ ישראל, כל השפות היה מדברים, כולם מדברים שפת הספניול. זה רק לפני 100-200 שנה התחלו לדבר ערבית פה. אבל עד אז היו מדברים לדינו. אז היה מדבר איתה לדינו. ביום שבת לא היה מדבר איתה לדינו, אלא בעברית. זה קשה. אתה מדבר עם עולה חדשה, לדבר איתו עברית. עכשיו ביום שבת אמא שלו. למה? בשבת אין חלק לסתרה אחרה. שפה זרה, שפת לידעתי ישמע. התרגום, מה דינו של התרגום? אומר רבנו הרי שהוא חצי חצי. הוא מעורבב. לכן תראה, המילים של התרגום דומים מאוד. ללשון הקודש. וידבר השם עם משה למור, מלא לשם עם משה לממר, למור לממר. לכן הרבה מילים אתה רואה שהתרגום דומה ללשון הקודש. אז זה חצי חצי. כל השבוע אנחנו עובדים להוציא מהטומאה לקדושה. ביום שישי, רק יום שישי מתאים לברר מהתרגום ללשון הקודש. לכן זה הזמן שלו לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום ביום שישי. בפרט עכשיו רבותיי, לא נעשה שעון קיץ, רק בשביל זה שאדם יהיה לו עוד שעה נוספת ביום שישי, שיוכל להספיק לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, דיינו. זה חיוב, זה חובה, וחבל שאנשים לא יודעים את המעלה של זה, מזלזלים בזה. תרגום ויקרא פסוק פסוק, לא יקרא את כל הפרשה בבת אחת. רב חידה בברכי יוסף מלווי בשם הארי, כל הפוסקים האחרונים כותבים שלא יעשה שיטות, כל מיני שיטות. כל פסוק יקרא אותו פעמיים ואחד תרגום. שתיים יקרא ואחד תרגום. שיסיים את הפרשה, יאמר אחרי זה, יחזור את הפסוק האחרון, פעמיים יקרא. אז יוצא שיקרא אותו ארבע פעמים. שניים יקרא ואחד תרגום, ושוב שניים יקרא פסוק אחרון, כופל אותו, כך מביא רבי חיים פלאצ'י, ולא יפסיק, אלא יקרא מהפרשה הבאה, כדי שיזכה לשבוע הבא גם כן לקרוא, שלושה פסוקים ראשונים מפרשה הבאה. ואם יש שם הפסקה לא טובה, יקרא עוד פסוק, עד שיגיע לאיזה הפסקה טובה. זה ואחר כך יקרא ההפטרה. לא חובה, אבל כדאי שיקרא את ההפטרה. אבל זה יעשה קבוע כל יום שישי. ומי שעושה כן, אומר רבינו ארי, נברא סניגור אחד שלם, מלאך שלם, שאומר עליו סניגוריה. ויזהר לכתחילה שלא יפסיק באמצע בדיבור, אלא יקרא את זה רצוף בצורה שלא יהיה הפסקה. אבל אם אי אפשר, אין דבר, בדעבד יכול לעשות. עכשיו שניים יקרא מאחד תרגום, הזמן שלו ביום שישי. לא קרה ביום שישי, בליל שבת לא קוראים. כי בליל שבת, לא כמו מי שכתב שמותר לקרוא, כתבו המקובלים שבליל שבת אין לומר תרגום. כמו שזה תרגום, לא אומרים אותו בלילה. אנחנו לא אומרים בלילה תרגום, גם ליל שבת. ועל פי שמקרא בשבת מותר, ובשבת מותר לקרוא תנ"ך. בשאר הלילות השבוע, אנחנו משתדלים לא לקרוא. מי שיכול ללמוד תורה שבעל פה, לא ילמד. תורה שבכתב ביום, בלילה, סתם לילה. אבל בלילות שבת, בליל יום טוב, מותר. מותר ללמוד הכל, תנ"ך אנחנו קוראים, אבל שניים יקרא ואחת תרגום לא יקרא בלילה, אלא יקרא את זה בבוקר, ביום שבת בבוקר. זה יום שבת בבוקר, רבי נוער כותב לפני הסעודה, השתדל לגמור את זה לפני הסעודה. אבל שניים יקרא ואחת תרגום, זה הזמן שלו האמיתי, זה יום שישי בעצמו. יום שישי זה זמנו. עכשיו עוד דבר אחד, אדם יזהר בערב שבת, יש הרבה דברים, אולי נספיק עוד כמה, נגיד, אחד, כתוב תשובה. אדם יזהר מאוד לעשות תשובה כל יום שישי. כתוב שרבי למלך מליז'נסק היה כל יום שישי אצלו בבית כמו ערב יום הכיפורים. תשובה, היום מבקשים מחילה אחד מהשני. כל המשרתים, המשרתות, בני הבית, אדם הולך לבית הכנסת, יפייס את בני ביתו. לפעמים אדם קורא שפוגע אחד בשני, בני בית יושבים ביחד. קורא. אדם משתדל ערב שבת, לפני קבלת שבת, לקחת מחילה אחד מהשני, לברך ברכת שבת שלום אחד את השני, כדי שילך לקבל נשמה יתרה כמו שצריך. וזה צריך מאוד להיזהר. כתוב, רבי חיים פלאצ'י כותב, שהאדם לפני שנולד לעולם, משביעים אותו שיזכור את יום המיטה. תראה ביום כיפור בבידוי אנחנו אומרים זיכרון באות זין, כל אות יש שם איזה מגילה שלמה של עוונות. באות זין שם כתוב זיכרון יום המיטה, לא העלינו על ליבנו, הלא הוא היום ההוא, יום נורא והיום, יום אשר אינו פדיום. אומר משביעים את האדם כשנולד, כל יום תזכור את יום המיטה. ומתי צריך לזכור? הוא אומר ביום שישי אחר הצהריים, שרואה את השמש נוטה לערוב, יזכור שהנה החיים כאילו חס ושלום הולכים ונגמרים, שנאמר אוי לנו כי פנה היום, כי נטוץ לערב. אז כאילו הנה היום הולך להיגמר, הוא יזכור את זה וישוב בתשובה. ואז גם צריך לעשות טבילה. ביום שישי האדם משתדל מאוד לטבול. לטבול לא חשוב, מים קרים, מים חמים, אין בזה עדיפות. אדם יטבול, יטבול טבילה אחת ראשונה בשביל טהרה, שימיה בגופו איזה טומאה שיתהר. שעוד נוהגים יטבול עוד ארבע טבילות אחר כך, כנגד ארבע מיטות בדין. סקילה, שריפה, הרג וחנק, ואז מכפר מה שחטא בכל העולמות כולם. סקילה כנגד עולם האצילות, שריפה כנגד עולם הבריאה, הרג כנגד עולם היצירה, וחנק כנגד עולם העשייה. אחרי זה גם יכוון עוד טבילה אחת שיתבול במימי החסד. המים הם חסד, שיתגבר החסדים על מידת הדין, כמו שאנחנו אומרים, יהי רצון מפניך שיכבשו רחמך את כעסיך ויגולו רחמך על מידותיך. ועוד טבילה אחת נוספת, גם לפחות אחת לתקן הכעס. כמה דיברנו על מעלת הכעס? מעלת זה ירידת הכעס, השם הצילנו. כמה אדם צריך להיזהר מכעס? כמה צריך להיזהר? הרי תחילת י' ג' מידות, אין רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. ואדם על ידי כעס יכול להפסיד את כל המצוות שלו. מה התקנה שלו? מקווה, מקווה, תבילה במקווה, מאוד טוב בשביל כעס. שאדם, למה מקווה? רבנו אריה אומר מספרו 151, כעס 150. אז מקווה זה אחד יותר מכעס. כן, זה יכוון תמיד, בעיקר ביום שישי. הכך יעשה שתי תבילות, אחת לפשוט בגדי החול מעל הנפש שלו, והשנייה ללבוש בגדי שבת על נשמתו. רבי חיים, רבי אליהו דוידש בספרו ראשית חוכמה כותב שכשאדם טובל פה, נשמתו נבהרת למעלה, טובלת בנהר דינור למעלה. אז כמה מעלת התבילה היא חשובה, מאוד מאוד. וגם יכוון לשמחה, יכוון שמחה. והוא כותב שיש נוהגים לטבול שבע תבילות נוספות, והן כנגד שבעה איברים שיצר הרע נמצא בהם: עיניים, אוזניים, עיניים כאחד, אוזניים עוד אחד, אחר כך יש לשון, זה שלוש, אחר כך ברית קודש, זה ארבע, אחר כך לב, זה חמש, ידיים שש, רגליים שבע. הרי אלה שבעה איברים מרכזיים שיצר הרע מתאחז בהם. על ידי שבע תבילות מסלק את יצר הרע משבעה מקומות האיברים המרכזיים הללו, והוא נטהר. זה המעלה של הגדולה. עכשיו עוד דבר אחד בערב שבת, רבותיי, דבר חשוב, תפילת מנחה. ותראו, יצר הרע, כל דבר, כמה שהוא יותר גדול ונכבד, עושה שם את המלחמה שלו. מנחה של כל יום ידוע שהיא מעלתה גדולה, ואדם צריך להיזהר בה שלא להתפלל אותה בפספוס, בצורה מאוחרת או בצורה לא מסתוקנת, בה באמצע, בחצי, למחצה, לשליש ולרביע. בערב שבת עוד יותר קשה מהכל. זו התפילה האחרונה של ימות החול של השבוע. כל השבוע הולך, הכל הולך אחר החתום. זו תפילת מנחה. רבי חיים פלצ'י כותב שהוא הנהיג בקהילתו שהתפללו בצהריים מנחה גדולה. למה? בגלל שאנשים טרודים אחר כך, לא כולם יוצא להם, פעמים קורה תקלה ברגע האחרון, והוא בא מפלא מנחה ככה, כחוטא על הגחרים, על קצה המזלג. אחד אמר לי, מתפלל בראשי תיבות, הוא מתפלל. זאת אומרת, תעשה גימטריה של מנחה ותגמור. אז זה צריך להתפלל אותה כמו שצריך. אז אם אדם רואה שהוא לא יכול, חפש איפה יש מניין מוקדם של מנחה בצהריים, מתפלל אותה, והיא מעלתה עצומה, יש בה מעלה גדולה מאוד. האדם ייזהר. אחר כך ייזהר גם להתרחץ לכבוד שבת. להתרחץ לכבוד שבת, ידוע שהניקיון זה הדבר הראשון בקדושה ובטהרה שלנו, זה הרחיצה שהאדם רוחץ. אומר הזוהר הקדוש, אדם שרוחץ ביום ערב שבת, שרוחץ את ראשו, בת קול יוצאת וצועקת ואומרת, ראשו כתם פז. אחר כך רוחץ את לחייו, אומרת בת קול לחייו כערוגת הבוסם. את העיניים, שופך מים על העיניים, אז אומר עיניו כיונים על פלגי מים. הצוואר, אומר צוואריך כמגדל השן. כל זה. הידיים, אומר ידיו גלילי זהב. השפתיים, שפתותיו שושנים. הבטן והחזה מעב אשת שן מעולפת ספירים. הרגליים, שוקב עמוד השש. וכנגדם יש מלאכי השרת למעלה אומרים, מראהו כלבנון בחור כארזים. והקדוש ברוך הוא אומר, זה דודי וזה רעי בנות ירושלים. זה מעלת רחיצה, אפילו אדם מתרחץ. בן כה הוא מתרחץ של ניקיון, אבל נגיד לכבוד שבת קודש, הולך להתרחץ, אומר לפני שהולך להתרחץ, הוא אומר, הרי אני הולך להתרחץ, לחוץ את גופי לכבוד שבת קודש. שלא בו יצרה להגיד, כן, הוא מתרחץ, שהוא נהנה מהרחיצה. של הכיף שלו. נראה לכבוד שבת קודש. תראה כל דבר שאדם עושה ביום שישי, כל פעולה, יש לו איזה מעלה גדולה. אחר כך ילבש בגדי שבת, בגדים מיוחדים יהיה לו לשבת. ביום שעה שאדם לובש אותם במלאך, ששמו זין הרש יוד א' למד, זהרי, זהרי א' למד, עומד ומתלבש על הלבוש שלו, ואם זוכה רואים אותו שונה, האיש הזה, איזה דמות יש לו, איזה צורה יש לו, למה רואים עליו בגדי שבת? ואז אותם העדיים שהיו בהר סיני, שהפסדנו אותם כשעשו הערב רב את העגל והתנצלו בני ישראל את ידיעה מהר חורף, שאדם לובש בגדי שבת, באים העדיים האלה ויושבים על בגדי שבת שלו. כמה זה מעלה גדולה. מה שאדם מוריד את בגדי החול, יכוון להוריד את העוונות שלבש כל השבוע מהבגדים שלו של ימי החול. מעלה את בגדי שבת, שהנשמה שלו תלבש בגדים חדשים. ואדם ייזהר לעשות כל זה מוקדם. ויקרא שיר השירים, שיר השירים נוהגים לומר רבותיי מבעוד יום. היום בתי הכנסת, מה לעשות? כיוון שאין לאנשים זמן, אז אומרים את זה כבר אחרי קבלת שבת, נהיה לילה. אבל האמת שזמן שיר השירים זה להגיד את זה מבעוד יום. שכן שיר השירים, תראו, מספר הפסוקים בשיר השירים 117. קייז פסוקים, 117. 117, רבנו אבי אומר, גיהינם עובד בשבוע 117 שעות. מי שאומר שיר השירים ביום שישי, ניצול מגיהינם. איך זה 117? נעשה חשבון. בשבת בגיהינם לא עובד, אז תוריד יום אחד, יש לנו רק שישה ימים. 6 כפול 24, כמה יוצא? 100? כי 6 כפול 5 זה 120, ועוד 24, 144. עכשיו, אמרנו ששעה לפני חצות היום כבר הערת שבת מתחילה. אז תוריד 6 שעות של חצי היום, ועוד שעה זה 7 שעות. זאת אומרת, מ-10-12 בצהריים, כבר הגיהינם מתחיל, מכבים את התנורים שם. אז המיזוג אוויר מתחיל לעבוד שם. אז משעה 10-12, 7 שעות פחות מ-144. מאה שלושים ושבע. אז זה איך יצא הדבר הזה? אלא יש עוד קף שהיא כתר, היא מאירה על ידי אמירת שיר השירים. 117 פסוקים של שיר השירים זה 117 שעות, ועוד עוד קף של כתר, כיוון שזה שיר השירים, על ידי זה מבטל את השעות של גיהינם שהם עובדים כל השבוע כולו. אז מי שעומד שיר השירים כהלכתו ביום שישי, ניצול מגיהינם. זה מעלת שיר השירים. וגם בנרות, שידליקו את הנרות, יכוונו לכפרה. לכפרה כתוב לעוקדה. בהתערו דרחימו לגבי בעלה. אדם יכין את הנרות של שבת ואשתו תדליק אותם כמו שצריך. ויזהר מאוד מאוד מהמחלוקת. מסופר רבי חיים פלאצ'י, היה לו שכן אחד שפעם בליל שבת קוצץ עם אשתו, היה קטצות נוראות. פחד רבי חיים פלאצ'י שלא יצא מזה דבר תקלה, קם באמצע הסעודה והלך ונכנס אצל השכן וישב שם על השולחן וסיפר לה. זה היה דפק בדלת, בעל הבית הוא צועק באמצע הצעקות, מסכן משתולל היה וזורק שם חצי הבית כמו מלחמת גוג ומגוג. פתח לו את הדלת, הכניס את הרב, התבייש. מה עשה הרב? בא כאילו לבקר אותו. ישב שם, דיבר איתם דברי תורה, סיפר להם מעשיות, הרגיע אותם והלך. אומר, וכך יעשה כל אדם, שירגיע, אדם צריך להיזהר מאוד מאוד. היצר הרע יודע שהסוף שלו זה בליל שבת. אז עושה כל מיני דרכים, עם מחלוקת ביום שישי. ואם לא מצליח, בא בשבת עצמו. והאדם ייזהר מאוד. ואומר הזוהר, אשרי אדם שיש לו מכין שולחן, זה שולחן, אחר כך כיסא, מיטה ומנורה. שולחן, כיסא, מיטה ומנורה. אלה ארבעה דברים, כנגד ארבע אותיות הוויה. שולחן לכבוד שבת, שיהיה מפה מיוחדת לשבת. וכן כיסא, המקום המושב שלו, בקידוש, איפה הוא יושב אחר כך בסעודה, יהיה מוכן. וכן המיטה, מיטה מוצעת ומנורה, זה הנרות של שבת שהם דולקים. אומר אדם שיש לו את כל ארבעת אלה, באים ארבעה צדיקים, אברהם, יצחק, יעקב ודוד, זה מרכבה שלמה, באים ויושבים בתוך ביתו. שם יזכה אותנו לקיים מצוות שבת כראוי. ונזכה לחיי העולם הבא, ותזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.